שרון גל.
שלום, 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 בוקר טוב לכם. אנחנו כאן כרגיל ביום, צריך להגיד, למרות הכל, יום חגיגי, כמובן למרות הקורונה, הערב החתימה על שני הסכמי השלום. אנחנו כאן עם כל מה שמעניין, עם כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיק יואב אגסי, טכנאי השידור בגלי ישראל מיכאל אנקרמן, ברדיו דרום אורן אשתיבקר, ברדיו חיפה גיא בזק, עורך הדיגיטל יוסי דודו, ומיד נתעדכן מוושינגטון, גם ננסה להבין עד כמה הפרטים של ההסכם הספציפי הזה ידועים, או של שני הסכמים, בעיקר ההסכמים איחוד האמירויות סביב כל מה שדובר בו. כן, בוא נגיד שלום עכשיו להודיה קריש חזוני שמצטרפת אלינו מוושינגטון. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך הבוקר?
הלילה סבבה, מעולה, יום באמת יום היסטורי. דאגנו ציניות הכל, אבל האמת חד משמעית יום היסטורי.
קצת על ההכנות, מה ידוע כבר?
מה שידוע הוא שהטקס יתקיים היום ב-12 בצהריים שעון וושינגטון, ב-7 בערב שעון ישראל. בערך 40 דקות לפני זה ייכנס נתניהו לפגישה אישית עם הנשיא טראמפ. בעצם ככה גם שני המשתתפים האחרים, שרי החוץ של איחוד האמירויות ושל בחריין, יהיו כל אחד בפגישה אישית עם טראמפ. כרגע לא מתוכננת לפני הטקס פגישה מרובעת של כולם. הטקס התקיים על המדשאה הדרומית של הבית הלבן, כאן שנחתמו גם הסכמי אוסלו, הסכמי קמפ דיוויד. זה מה שידוע לגבי לוח הזמנים. מה שיחתם עם איחוד האמירויות הוא הסכם שלום, חוזה שלום, זאת אומרת טריטי, מה שנקרא בשפה המשפטית, עם בחריין, מכיוון שבאמת רק ביום שישי נתנו פומבי לנורמליזציה בין שתי המדינות, אז לא היה זמן ככה לפתח את ההסכם יותר, ובינתיים זאת ימין הצהרה או הסכמה על חוזה שלום עתידי שיחתם בעתיד. זהו, תפוי להיות יום מאוד מיוחד.
כן, יצא לכם לפגוש את ראש הממשלה, כי כשאלון בן דוד דיווח לי, הוא אמר שהוא הסתגר במטוס, הוא ירד לבדו, יצא ישר לבלראוס.
לא, האמת שאת ראש הממשלה לא פגשנו, מאז הוא לא, הוא הגיע ישר, בדרך כלל נותן איזושהי הצהרה לתקשורת לפני שהוא עולה למטוס, הפעם הוא בחר שלא לעשות את זה, אבל האמת שהוא הגיע ישר מסיבת עיתונאים, שבה הוא גם דיבר על עניין הנסיעה, אז בעצם לכאורה הוא כבר אמר את הדברים.
אבל האווירה שם חגיגית?
הוא לא יצא. עוד פעם, באמת, אם אנחנו נתפסים לטכני, אז בגלל ענייני הקפסולה, שאני מבינה שהם מאוד אוהבים לגחך שם בארץ על ההרשאה, איך לא יהיה בידוד לכל המשלחת כשהיא תחזור, אבל באמת שהם מאוד מקפידים פה. זאת אומרת, אז העיתונאים אתמול לא יצאו מהמלון שלהם כל היום, מאוד מקפידים פה על הפרדה, ומאוד מקפידים פה שלא יהיה מגע עם מקומיים, מה שנקרא, כדי להימנע מבידוד בחזרה ארצה. כתוצאה מזה גם לא פגשנו את ראש הממשלה אתמול, כן דיברנו ככה עם אנשים מהצוות שלו, במיוחד בשל דאגה באמת קיימת, שאף אחד בעצם לא יודע מה כוללים ההסכמים. ומכיוון ראש הממשלה מאוד מנסים להרגיע ואומרים אין פה חתולים בשק, אין פה דברים לא ידועים, אבל אתה יודע, כולנו חיים במזרח התיכון ויש איזושהי דאגה קלה שאומרת אולי יש סיפור של הקפאת בנייה ארוכת טווח. הרי היא הייתה לטראמפ, הייתה את פליטת הפה הזאת מיד אחרי ההסכם האמירויות, שבו באופן רשמי הריבונות הושעתה, ואז הוא אמר משהו גם על פעילות ההתיישבות, ואז מהבית הלבן, זאת אומרת גם אני פניתי ושאלתי רגע מה הוא מתכוון, אז אמרו לא לא לא, הוא התבלבל, הוא התכוון לריבונות, אבל הוא אמר הקפאה של פעילות ההתיישבות, האם זה נכון, האם זה לא, אנחנו גם רואים בשטח בינתיים שמטה מועצת תכנון של מנהל האזרחי לא התכנסה מאז פברואר, זאת אומרת הליכי התכנון באמת נמצאים באיזה הולד או פריז מסוים, או הסיפור בכלל, האם הפלסטינים באופן ישיר מוזכרים איכשהו בהסכמים. אנחנו קוראים היום, נגיד, כן, היום, למשל, בוול סטריט ג'ורנל, שר החוץ האמירתי, שאמור לחתום יום על ההסכם, מפרסם באמת איזשהו צור דעה מאוד מעניין. מזכיר שם גם את הפלסטינים, אבל האמת שזה נראה לדמונן מהצד מין איזה מס פתיים, שהוא אומר, אזרח התיכון משתנה, צריך לשים לב לעניין שלהם, אני מקווה שהם יצטרפו, אבל האם באמת ההסכם הוא רק כולל מין איזה משהו כללי כזה, או שבאמת יש שם איזה התחייבות יותר מפורשת, משהו שאולי בימין הישראלי, בימין ההתיישבותי, יהיה יותר קשה לבלוע, משהו שעלול...
אבל בשלב הזה הכל הערכות, נכון? כלומר, לא יודעים.
כן, אף אחד לא ראה את ההסכמים. אתמול נתניהו הצטלם כשהוא מחזיק ככה כמה דפים, האמת שזה היה נראה די מצומצם, זה היה נראה ככה כמה דפים.
כן, תדעי לך שההסכמים הכי טובים זה כמה שפחות מלל, כי אז אין על מה להתווכח. אבל אלה הדברים, זאת אומרת, אם ככה נסכם, 7 בערב שעוננו תחילת הטקס, 12 שעונכם, ואנחנו כמובן נצפה ונעקוב מקרוב בהתרגשות גדולה, בטוח, אי אפשר להיות ציני מול תמונות כאלה. הודיה, תודה.
תודה לכם.
להתראות, יום טוב. יפתח קוריאל, מנהל המחלקה לדיפלומטיה דיגיטלי במשרד החוץ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
קודם כל, תן לי משפט אחד על הטייטל, על התפקיד, מה זה מנהל המחלקה לדיפלומטיה דיגיטלית במשרד החוץ?
בעצם אני אחראי לדיגיטל, על הרשתות החברתיות של המשרד. משרד החוץ מפעיל את הרשת הדיגיטלית הרשמית הכי גדולה בישראל, עם 800 ערוצים, ב-50 שפות, עם 10 מיליון עוקבים. בעצם דיפלומטיה דיגיטלית, הפעילות ברשתות הפכה לכלי מהותי לכל דיפלומט היום, כמו שלטראמפ יש טוויטר, ולפוליטיקאים, ולעיתונאים, ולאנשי ציבור, אז גם לדיפלומטים עושים שימוש עצום ברשתות האלה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, התפקיד של דיפלומט, היתרון היחסי שלו, זה שהוא מכיר את 1,000 האנשים הכי חשובים במדינה שהוא משרת בה. באמצעות הרשתות, הוא מכיר את האלף האלה, הוא מכיר עוד 50,000, הוא בונה איתם קהילות, וככה אנחנו עושים גם מול המפרץ, מול העולם הערבי כבר כמה שנים.
אז מה התגובות בעולם הערבי שאתה מקבל באופן כללי בשעות האחרונות? אני מניח שיש כאלה ויש אחרות.
כן, ואף פעם לא שחור לבן, אבל כמגמה כללית אני יכול להגיד שיש תגובות מדהימות, בעיקר מכיוון המפרץ. אנחנו שברנו שיאים החודש, במהלך חודש אוגוסט הגענו ל-100 מיליון חשיפות, הגענו ל-100 מיליון איש בעולם הערבי בלבד. אנחנו פעילים ברשתות האלה כבר תקופה, עוד הרבה לפני שההסכמים האלה הפכו לפומביים. יש לנו דפים יהודיים למפרץ כבר שנה וחצי בערך, דפים אחרים לקהל בעיראק. ואנחנו, בוא נגיד ש... איך לומר, מי שעסק בזה, הסיפור הזה של ההסכמים לא בא בהפתעה מוחלטת. הקשרים הם חמים כבר תקופה, בוודאי ברמה של חברה.
אבל כשאתה אומר תגובות מדהימות, אין לי איזה 2-3 דוגמאות, נגיד. מאיפה אתה מקבל מה?
אני חושב, באמירויות בוודאי, יש בלוגרים ועיתונאים ואנשים ממכוני מחקר שבאופן גלוי לגמרי מדברים וכותבים בעברית אפילו, ורוצים להגיע לפה ורוצים לדעת איך אנחנו נעבוד ביחד בתחום של הקורונה ומים וחקלאות. ובעצם כן. כבר תקופה שרואים את ישראל כחלק מהפתרון לאתגרים של האזור הזה.
מאיפה בכל זאת שופכים מים קרים?
זה תלוי, יש כל מיני, אתה יודע, דווקא במדינות שכבר יש לנו איתם הסכם שלום תקופה ארוכה, יש דעת קהל שהיא עדיין מעורבת, וכמו שדיברו, זה לא סוד, שההסכמים שם הם לא בהכרח מגובים באיזושהי דעת קהל המונית שהיא אוהדת לישראל, אבל המצב במפרץ מוכר לגמרי, גם מבחינת ההזדמנויות העסקיות, ואיך שרואים את התפקיד של ישראל, וגם, חשוב להגיד, מבחינת האיומים. החברים האלה נמצאים על הגבול של, בצד השני של המפרץ מאיראן, ורואים גם את ישראל כמישהו שנמצא בצד שלהם בנושא הזה.
משהו בתגובות הפתיע אותך?
לא, תראה, אנחנו כל פעם מופתעים מחדש מהחיוביות. מי שלא עוקב אחרי התחום ורואה את העולם הערבי כזה, מין משהו הומוגני כזה, אז אתה יודע, לא... אתמול הייתה לי שיחת טלפון ראשונה עם משרד החוץ הבחרני, כדי כבר להתניע את שיתוף הפעולה הדיגיטלי, אפילו לראות ברמה של איך אנחנו מצייצים ביחד היום, שני משרדי החוץ, אותו דבר עם האמירטים. ואתה רואה שם, באמת, זה לא רק מילים, אתה רואה שהכוונה שלהם היא, כמו שהם אומרים, לשלום חם, לשיתוף פעולה, לעשות את זה כמה שיותר מהר. זה מרגש, לא את האמת.
יפה, בהחלט מרגש. אגב, היית בקשר איתם? כלומר, יש שיתוף פעולה בדיגיטל עם האמירטים?
בטח.
אני מניח שעם הבחרנים עוד לא, כי ההצטרפות
שלהם... לא, גם עם הבחרנים. כן, אנחנו כבר בקשר. קשר ישיר, טלפוני, וואטסאפ, כל הדברים האלה. זה די מדהים.
יפה, נוצרו קשרים אישיים כבר?
תראה, מכירים אנשים שבוע שבועיים. אני חושב שבין החברים שלי, הקולגות שלי במשרד שהיו באבו דאבי לפני 10 ימים או שבועיים, אז בהחלט כבר יש קשרים אישיים, וכן, זה נראה מאוד
מפתיע. אגב, יצא לך לבקר שם?
לא, עדיין לא.
אוקיי.
עדיין לא. מקווה שבהקדם, וגם יש את מגבלות הקורונה, כך שאנחנו גם בהקשר
הזה. ספר לנו על זה. כן, ברור. בסדר, כל דבר בעיתו. בכל אופן, תודה רבה על השיחה, ושיהיה יום טוב. יפתח קוריאל, משרד החוץ, יום טוב.
תודה, יום טוב.
ביי, להתראות. ניצן הורוביץ, יושב ראש מרצ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון, מה העניינים?
בסדר, נו מה? קמת הבוקר עם חיוך מאוזן לאוזן?
האמת שכן. תשמע, אני שמח קודם כל ש... בוטל הסיפוח הזה, ההזוי, שהיה אמור להתחיל לפני חודש.
למה אתה מתחיל בשלילי? שאלתי על השלום קודם.
אבל בעיניי זה מאוד חיובי. אני בדיוק אומר לך שאני שמח על זה. אני ראיתי בסיפוח הזה סכנה, ועשינו מאבק גדול נגד זה. ובאמת התנאי הבסיסי של ההסכמים עם האמירויות בבחריין היה ביטול הסיפוח. וגם מה שחשפתי אתמול, הקפאת בנייה בהתנחלויות.
זהו, את זה מאיפה הבאת? הייתה לך יכולת לקרוא את הדפים של ראש הממשלה מאחור? כי אני לא הצלחתי לפענח מה יש בהסכמים שהוא החזיק ביד אתמול בסרטון שהוא פרסם. מאיפה זה בא?
אז קודם כל, אני חושב שהוא צריך להציג את ההסכמים. אני חושב שזה מחייב דיון בממשלה שלא היה, זה מחייב דיון בכנסת. לא היה שום דיון על שום דבר, אף אחד לא יודע על מה הוא חותם, כן. אבל כמו שהתפרסמה עסקת המטוסים, גם בהתחלה הוא הכחיש, גם את עניין הסיפוח שירד, הוא אמר שזה לא ירד, ואז אחר כך התברר שירד. גם זה, אני אומר לך, ממקורות מוסמכים שניתנה התחייבות ישראלית להקפיא.
מה, מקורות אמריקנים? אני שואל ברצינות.
זה אני, אלה גורמים שאני נמצא איתם בקשר, וזה מה שאני יודע. ולכן גם אמרתי זאת במלוא האחריות, וגם זה, אני יודע, הוא יכחיש, הוא יכחיש כבר.
לא, אם זה בהסכם, ההסכם בסוף יחשף, הרי לא ישמרו אותו בסוד ויקחו אותו לכספת אחרי הטקס בארצות הברית.
קודם כל, אני מקווה שכך יהיה, כי בינתיים הוא לא נחשף, אני לא יודע למה, מה הוא בדיוק יש לו להסתיר שם עם הכל כל כך מצלח. אז אני לא יודע למה הוא לא משתף בזה את מערכת הביטחון ואת הממשלה ואת הכנסת, אני חושב שזה צריך להיות נידון. זה לא רק דרישה שלי, זה בא מכל הקשת הפוליטית, והדברים האלה הם מעבר להסכם. למשל, עסקת המטוסים האמריקאים היא לא בהסכם עצמו, זה הבנה מול ארצות הברית שישראל הרי תמיד התנגדה למחירת המטוסים האלה. ישראל אומרת, אוקיי, נתנו אור ירוק בגלל ההסכם בינינו לבין המפרציות. אותו דבר לגבי סיפוח ובנייה בהתנחלויות.
תגיד, אבל יש תחושה, ולא לצורך הוויכוח, שדווקא מחנה שקורא לעצמו, מחנה את עצמו מחנה השלום, שבסופו של דבר מסתכל מהצד על התהליך המדיני הזה, זה דבר מדהים. אני לא שמעתי אף אחד שבא משם ואמר, תשמעו, טעינו בגישה שלנו לאורך השנים, הנה הפוך לגמרי מאוסלו, בלי תכתיבים, בלי למסור שטחים, עושים הסכם שלום גם עם בחריין, גם עם איחוד האמירויות, מחזקים את הקשר עם סעודיה. זאת אומרת, נתניהו צדק לאורך השנים שאמר, שלום עושים מתוך עוצמה.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר לך, וזה גם כבר נחשף. התנאי הבסיסי להסכמים האלה לא היה משהו שקשור במפרץ הפרסי, אלא משהו שקשור בשטחים, בינינו לבין הפלסטינים. זאת אומרת,
לא של ויתור
הסיפור.
אבל, ברור לך שזה עניין דקלרטיבי. הרי אתה לא מפנה מחר אף ישוב.
ודאי שזה ויתור. הרי נתניהו, וזאת הייתה הבטחת הבחירות המרכזית שלו לימין ולמתנחלים, הייתה להכיל את הריבונות הישראלית על השטחים, לספר.
נניח שזה זז הצידה ובורג הזה אין את זה בידיים.
זה זז הצידה.
אבל אותך זה מטריד? למה אתה מנפנף בזה כל כך חזק? כאילו אתה עושה, אתה אומר, הנה אני שם לכם אצבע בעין.
כי תראה, האינטרס הישראלי הבסיסי הוא להגיע לשלום עם הפלסטינים. כי אתה יודע, עם
למה?
כל הכבוד... למה? כי הם...
כן, הנה, תראה, השלום הזה טוב פי מיליון, פירות השלום הזה פי מיליון מכל הסכם.
אז אני חולק עליך, אני חולק עליך, ולא מהיום אגב. החיילים שלנו, אתה יודע, הם לא מפטרלים במנמה ובאבו דאבי ובדוחה שבמפרץ הפרסי, הם נמצאים בחברון וברמאללה ובשכם, והסכסוך המרכזי שלנו עם הפלסטינים שחיים פה לצידנו, ולכן האינטרס המרכזי שלנו והשלום המרכזי והאמיתי זה בינינו לבין הפלסטינים, ולשם צריך לחתור.
כי אף אחד לא מנסה כל הזמן להוציא לפועל פעולות טרור, זאת אומרת, החיילים שלנו נמצאים במקומות האלה כדי לשמור על אזרחי ישראל שגרים במקומות האלה, מתוקף היותם אזרחים שנשלחו לשם ברשות.
בשביל זה, בדיוק אתה מדגיש את מה שאני אומר, בשביל זה, זה הבעיה האמיתית. אין לנו איזה סכסוך טריטוריאלי עם איחוד האמירויות. זה נורמליזציה של יחסים, וטוב שכך, ואני שמח על כך.
כן, אבל אהוד ברק לא הביא הסכם עם האמירויות. אהוד אולמרט לא הביא הסכם עם האמירויות. גם פרס לא הביא הסכם עם האמירויות, זכרו לברכה. זאת אומרת, בכל זאת בסוף עשו הסכם עם נתניהו, וכנראה שיש סיבות.
תראה, אתה יודע, זו פעם ראשונה נתניהו היום מגיע לוושינגטון, והוא יחתום שלום, הסכם עם מדינה ערבית, בפעם הראשונה אחרי שהוא עשה את זה על הסכם וואי עם יאסר ערפאת לפני 24 שנים, נתניהו. זאת אומרת, זה יש פה תהליך. עכשיו, אני בהחלט שמח על ההסכם עם האמירויות ועם בחריין, שלא
אגב, אני לא רואה שום קו שמחבר בין הסכם וואי שנחתם אז לבין ההסכמים היום.
חוץ מהחותם, כן, חוץ מהחותם. תראה, אפשר לשים בצד דברים שלא נעימים ולעצום עיניים מול דברים שלא נעימים וכל מיני דברים כאלה, אבל האמת היא שהסכסוך, ואף אחד אני חושב לא יחלוק איתי, גם לא אתה, שהסכסוך המרכזי, הסכסוך המרכזי של ישראל היום הוא מול הפלסטינים בעזה, בשטחים, יש לנו מחלוקת על הארץ הזאת, זה גובה מחיר של דמים, ואת זה אני רוצה לפתור.
אבל לשיטתך נתניהו חושב... מיישם בדיוק את מה שאתה חולם עליו, זאת אומרת, אז אני לא שומע...
לכן אני שמח על ההסכמים. מי שאני חושב מגלה פה חמיצות, הוא דווקא הימין, שהחלומות הסיפוח שלו נכזבו, וחלומות הבנייה האינסופית בהתנחלויות נכזבו, והטון הזה שכאילו אין בעיה פלסטינית והפלסטינים לא קיימים, זה מתפוגג מול עינינו, כי זה עומד במרכז החדר.
אני לסיום אסביר לך את הרציונל בימין. בסוף בימין יש פרגמטיזם בלתי נתפס שאולי אתה לא מצליח לראות אותו. מסתכלים מה קורה בשטח, ובשטח כל עוד לא יורד ברוך השם שום יישוב ושום דבר לא משתנה, ותאמין לי, בנייה, נעשה טיול בהזדמנות ביהודה ושומרון, תראה איזה תנופת בנייה יש, שלא נראתה מעולם.
אני יכול להדריך את הטיול הזה, אני מסייר שם הרבה. אגב, אתה יודע, אז רק לצורך העניין, אני אגיד לך תכף מה יש בימין, אבל רק לצורך ה...
אנחנו חייבים לסיים רק.
בינתיים, הגורם הפוליטי היחיד שפינה יישובים יהודים היה הימין הישראלי. אז בוא נגיד את זה קודם. ודבר שני, אני אגיד לך מה היום יש בימין. בימין יש ביביזם. מה שביבי עושה טוב, מה שביבי עושה...
אגב,
מה
הימין פינה את סיני וקיבל ביבי. שלום עם מצרים. השמאל פינה שטחים וקיבלנו טרור, זה ההבדל. אבל נשאיר את זה לוויכוח בהזדמנות אחרת. תשמע, בכל זאת, אני מניח שיהיו עוד הזדמנויות. ניצן הורוביץ מרץ.
בהחלט שרון.
תודה.
בוקר טוב, להתראות.
אלן בייקר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אם אני לא טועה, אתה ממנסחי הסכם השלום עם ירדן.
כן.
יפה. אתה שומע את הטיעונים, את הניחושים לגבי ההסכמים. קודם כל, איך אתה מרגיש הבוקר כשאתה מתעורר לבוקר של חתימה בוושינגטון?
אני שמח מאוד. אני חושב שזה יום היסטורי, יום חשוב מאוד. זה שינוי משמעותי. ואנחנו צריכים להניח עתידה כל הציניות וכל הוויכוחים הפוליטיים. ולהודות בזה שמדובר בהישג ובהתקדמות.
אפשר בכלל להסתיר סעיפים בהסכם שלום שחותמים מול מדינות? כי אתה שומע כל מיני הערכות, אתה שומע לפני רגע את ניצן הורוביץ אומר, אני יודע ממקורות שלי שיש הסכמה לא להקפיא בנייה ביהודה ושומרון. הרי אם יש הסכמות כאלה, הן חייבות לבוא לידי ביטוי בכתב, לא?
לא בהכרח. כל הסכם הוא עומד בזכות עצמו. ואני לא הייתי שותף לכל המגעים עם האמירויות ועם בחריין, כך שאני לא יכול לדעת מה נכנס להסכמים ומה לא נכנס להסכמים ומה הובטח ומה לא הובטח.
כן, אבל בסופו של יום מה שכתוב כתוב, לא?
מה שכתוב, ברור שכתוב, אבל לפעמים יש גם מחדרי צד, יש הבנות שמצורפות או לא מצורפות, ובכל דבר, כפי שאמרתי, עומד בזכות עצמו.
מאחורי הקלעים, כשמנסחים הסכם בין מדינות, הסכם מהסוג הזה, תמיד יהיו ויכוחים עד לרגע האחרון, או שיכול להיות שבנסיבות הללו, כשאין באמת ויכוח טריטוריאלי, זה הולך יותר קל?
תמיד יש ויכוחים על סעיף זה או אחר. אני כמשפטן, יושב עם המשפטנים של הצד השני, והיינו מתבקרים על, על סוגיה זו או אחרת, איך לנסח, ולפעמים הממונים, ראשי המשלחת או ראשי המדינה, היו מתערבים. אני זוכר שהיו ויכוחים בין פרס וערפת על חלק מהניסוחים בהסכמי אוסלו. וככה זה מקובל, וכשמגיעים לרגע החתימה, אז יושבים וחותמים, וכולם שמחים.
זוכר איזה ויכוח, נגיד עד הרגע האחרון, בניסוח הסכם השלום עם ירדן שלא נחשפנו אליו?
לא זוכר, לא זוכר בספציפי.
ברור. טוב, אז אנחנו נסתפק הפעם בדברים האלה ונגיד לך תודה ויום טוב.
בבקשה.
תודה על השיחה. להתראות. כן, מיד נמשיך, נצא להפסקה ראשונה, עוד רגע נשוב. אתם מאזינים לשרון גל. הסגר השני שיחל ביום שישי, שניים איתנו על הקו, אבי גרינצייג, פרשן פוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
ואיתי אלמוג בר, חבר מועצת העיר מודיעין, ממשתתפי הפגנות בלפור, שלום לך גם.
היי, בוקר טוב.
קודם כל, אבי, מה עמדת הגורמים המשפטיים?
אנחנו מדברים על איזה נושא, לא שמעתי את השידור.
בעניין ההפגנות, כמובן.
אם אני מבין נכון, לא הצליחו לעצור את קיומם של מדגרות הקורונה האלו, חבל.
כלומר, ניסן קורן אומר, נשמור על הזכות להפגין למרות הסגר.
ניסן קורן או מנדלבליט או איזשהו גורם משפטי אחר שאוהב את ההפגנות האלו, כי אין שום סיבה הגיונית לאסור את כל הדברים האחרים, לאסור על אנשים חופש תנועה, לאסור עליהם חופש דת, לאסור עליהם כל דבר, כל זכות אחרת, ובצדק, כי כדי למנוע את פשטות של מגפה, ואז להתיר את הדבר הזוי הזה שקורה בבלפור כל שבוע.
כן, צריך לומר, אתה יש תקשורת חרדי, התחושה מול הדבר הזה בתוך המגזר, כשאנחנו מסתכלים על התפילות של ראש השנה ויום הכיפורים, שמן הסתם היא תחת מגבלות.
היא איומה ונורא, התחושה איומה ונורא, כי התחושה של איפה ואיפה, שיש פה דין אחד לאזרח החרדי ודין אחר לאזרח השמאלני, והתחושה גם שיש אנשים, אני לא רוצה להגיד כל הציבור חלילה, אבל יש לא מעט אנשים שמרגישים שהכל פה זה משחק, אולי הקורונה באמת לא כל כך מסוכנת, ואם אפשר להפגין בצורה כזאת, אז גם אפשר לעבור על הכללים בדברים אחרים, ואז אנחנו רואים כל מיני תמונות פחות מחמיאות בכל מיני מקומות.
איתי, אנחנו רואים שהדגלים השחורים החליטו לרדת מהפגנות מתוך אחריות, מתוך אולי מחשבה שיש שם הדבקות, מתוך הזדהות עם העובדה שהרבה אנשים שהזכות הבסיסית שלהם, שהיא חשובה להם בתחומים אחרים, הם מוותרים או נאלצים לוותר עליה. מה פשר ההתעקשות שלכם?
אז ככה, קודם כל המדינה שלנו נמצאת תחת התקפה. יש פה סכנה אמיתית של ביטול הדמוקרטיה ועלייה של שלטון דיקטטורי, שלטון שבעצם רוצה לוותר את כל מערכת החוק והמשפט.
אלה הטקסטים, עד כדי כך קיצוני, אני באמת שואל, אני לא בא לי להיכנס לך ויכוח כזה.
אני לא יודע אם אנחנו חיים, אני לא יודע אם אנחנו חיים באותה מדינה, אבל במדינה שאני חי, יש כאן ראש ממשלה, נתניהו, שעומד כרגע למשפט על שוחד, מרמה והפרת אמונים, שמנסה בכל דרך אפשרית להימלט מהמשפט שלו, ואנחנו...
שאגב, התייצב
לדיון... התייצב לדיון... להפגין.
ההימלטות כוללת רק התייצבות לדיון כמו שצריך היה, כן?
לא, זה לא רק העניין של זה. גם האנשים שלו...
איפה ההימלטות?
תשמע, אתה רואה שאנשים שמקורבים לנתניה, לדוגמה כמו אוחנה, אמר השבוע שאם מעמידים לדין איש ציבור, אז זה פוגע בדמוקרטיה.
הוא אמר כשמדובר בראש ממשלה... שבן אדם אחד יכול להחליט לגביו כששני מיליון אנשים הצביעו לו, אז זאת הפגיעה בדמוקרטיה. אתה לא באמת רוצה עכשיו להיכנס אבל לדיון הזה. אני מדבר איתך ברמה הבריאותית וברמת הסולידריות.
הסולידריות שלנו כאזרחים.
הנה, הדגלים השחורים אומרים, אנחנו מורידים את הדגלים, אנחנו מבינים את התקופה, מבינים את המצוקה, מבינים שאם אדם שגר בכל מקום בישראל, זכות הפולחן שלו ללכת להתפלל בחג, נלקחת ממנו בגלל הסגר, או מוגבלת באופן משמעותי, אז אתה יודע?
קודם כל, הציטוט שכרגע אמרת זה פרשנות שלך למה שהם אמרו, אני קראתי את מה שהם אמרו, וזה לא בדיוק מה שהם אמרו. הם אמרו שהם החליטו כרגע בתקופה הזאת שהם עצמם לא ימשיכו להפגין. אבל צריך פה לזכור,
אבל יש רציונל מאחורי ההחלטה הזאת.
אבל תקשיב, גם אני כחלק מהמפגינים, עומדים מאחורי ההפגנה הזאת עשרות אלפי אנשים, כן? ויש גם בתוך זה כל מיני ארגונים שונים שמפגינים, שאחד מהם והדגלים השחורים, וגם ארגונים אחרים. לא היה פה איזשהו דיון מסודר שבו התקבלה איזושהי החלטה מסוימת, אז ארגון מסוים החליט להודיע שהם כרגע בתקופה הזאת ימשיכו להפגין בעצמתים ובגשרים, שזה דבר מבורך ומצוין, ולא ימשיכו להפגין בבלפור, אבל זה לא מחייב את שאר עשרות אלפי אנשים. עכשיו, אמר קודם האדם שמתראיין מולי, שאלה מדגרות קורונה, מדובר פשוט בשקר מוחלט. כל המידע שהתפרסם עד עכשיו מראה שאין שום הפצה של קורונה.
זה לא נכון, כאן רשת בית שלשום דיווחו על עשרות נדבקים בהפגנות.
לא, תשמע, אני הלכתי וקראתי לקראת הדבר הזה, לא רק מה שקורה בארץ, גם מה שקורה בהפגנות בארצות הברית בבלרוס, זה הוכח שבעצם ברגע שיש הפגנות במקום פתוח, גם כשיש
מדגרות של הדבקה לפי חלק מהנתונים.
אבל זה פשוט לא נכון.
אבל אתה חושב שההפגנה שלך יותר חשובה מהתפילה של גרינצייג או שלי בחג?
לא, ממש לא. אני חושב שהתפילה שלכם מאוד מאוד חשובה, והזכות שלכם להתפלל, אני אלחם למענה באותו אופן.
אבל הגבילו אותנו.
אבל הגבילו תפילות בתוך מקומות סגורים, אבל לא הגבילו במקומות פתוחים, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
רגע, לא, אבל דיברנו ארוכות. רגע, תן לגרינצייג משפט, תכף נשמע את ההמשך של הדברים
שלך. אני אתקן ספציפית במשפט הזה, כי למשל כל הסיפור של אומן, שהיה קמפיין שלם על זה שצריך לעצור את הנסיעה של החסידים לשם, ומדובר על תפילה במקום פתוח, למשל. אף אחד לא מכניס אותם שם למקום סגור.
אבל אתה שם את זה כאילו המפגינים בבלפור אמרו אל תיסעו לאומן, וזה לא המצב.
לא, אני לא מציב אתכם. אני רוצה רגע לחדד משהו. הטענה היא לא עליכם בתור שאתם באים ואוסרים את התפילות, אוקיי? הטענה היא שכל אזרח בישראל מבין שיש מגפה והיא הורגת אנשים, אז מבטרים על כל מיני זכויות יסוד דמוקרטיות, אם זה החופש לעבודה, אם זה החופש לתנועה, וגם חופש הדת בדברים מסוימים. אז גם חופש ההפגנה הוא בסך הכל...
אבל זה נכון.
שנייה. החופש ההפגנה הוא בסך הכל עוד זכות דמוקרטית, הוא לא זכות חשובה יותר, הוא לא זכות יסוד מהותית יותר... הוא אפילו לא זכות שיש...
כן, אבל תפילות זה בלב היהדות, אתה מבין? כל דבר בלב.
אני מבין לגמרי, ואני לא עומד מול התפילות, אני בעד התפילות.
עכשיו השאלה אם אנחנו אחראים על החיים שלנו, של השכנים שלנו, של האנשים המבוגרים יותר, או שאנחנו אומרים יאללה שילכו ללב שזה, ואנחנו צריכים להבין ולהשתולל כאן בבלפור ולהרוג את כולם.
אנחנו בהפגנות...
זה השאלה היחידה בסופו של דבר. כמה החיים של אנשים אחרים חשובים בסך?
בהחלט הם מאוד מאוד חשובים. אנחנו מקפידים בהפגנות לבוא עם מסיכות, אנחנו מקפידים לשמור מרחק ככל שניתן, אבל שוב, יש פה כרגע סכנה יותר גדולה במדינה, והיא בעצם ביטול הדמוקרטיה.
איזה סכנה? איזה סכנה יש פה? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית.
ביטול הדמוקרטיה. אוי, אוי. אל אלוקים. כמה עוד נשמע את ה...
ננסה לבטל את הדמוקרטיה.
בדיה הזאת. כמה אפשר לתפוס עפיפון ולהניף אותו גבוה עם השקר הזה של סכנת הדמוקרטיה באמת?
לא, זה המציאות. זה המציאות. כאשר אדם מואשם בשוחד מרמה והפרת אמונים,
כאשר 2 מיליון אזרחים מצביעים לאדם אחרי שהוגש נגדו אותו כתב אישום, ואני מזכיר לך שהוא עדיין חף מפשע, זאת הדמוקרטיה, לכבד את זכות הרוב ולא לתת לאדם אחד שהוא היועץ המשפטי לממשלה להכריז על נבצרות. זאת הסכנה, עולם הפוך.
יש יותר מיליונים שלא הצביעו לו, נכון? אם אתה כבר הולך לפי זה, אז הוא למטה.
בסוף מרכיב ממשלה משיש לו רוב. חברים, חייבים לעצור. גרינצייג ואיתי אלמוג בר, אנחנו צריכים לעצור כאן. אני מאוד מודה לכם על השיחה, תודה.
אוקיי, תודה רבה.
להתראות. פרסומות.
מאזינים לשרון גל.
נתנאל בנדל, כתב המשפטי של הארץ. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
תאר לנו את הדיון אתמול בבגץ שנגמר בשורה תחתונה שאומרת ככה, בעצם סוג של ביקורת של בגץ על מנדלבליט, שלא פועל בנושא ההדלפות?
נכון, אנחנו מדברים בעצם על עתירה של שאול ואיריס אלוביץ', שני הנשמים בתיק 4000. הקלטות של אלוביץ' הושמעו בחדשות 13, אחרי זה שוב פעם במקור, תוכנית המקור גם היא בערוץ 13. ובעצם הם הגישו עתירה לבגץ, שבה הם דורשים לפתוח בחקירה, מאחר והם לדעתם...
מי זה הם?
מאחר והם לדעתם מוכיחים שאותם הקלטות במועד השידור שלהם היו אצל גורמים שהם אינם הסנגורים.
כן, אבל מי זה הם? שאתה אומר הם טוענים. הזוג אלוביץ'. הזוג אלוביץ' טוענים, כן? בני הזוג אלוביץ'.
כן, כן, בהחלט. אוקיי, אוקיי. וגם אתמול בדיון עלה ככה, גם נציגי המדינה, כלומר נציגי הפרקליטות, הם לא יצאו בהכחשה גורפת. כלומר, גם הם העלו אופציה שבהחלט יכול להיות שמישהו מתוך המערכת הוציא את או הדליף בעצם את ההקלטות. עוד אפשרות שעלתה שמה זה שעד ההגנה, עד התביעה, אילן ישועה, מנכ״ל וואלה, אחד ממחוללי תיק 4000, לפחות הצד של וואלה, גם הוא החזיק את ההקלטות. הרי הוא בעצם הוא זה שהקליט מהפלאפון שלו, ולכן עלתה בדיון האפשרות שגם אולי ממנו יצא ההדלפה הזאת. וכמו שאמרת נכון, השופטים גם סולברג וגם נשיאת עליון חיות מותחים ביקורת על מנדלבליט. הם אומרים, תראה, אנחנו לא מורים לך או מצפים שתפתח בחקירה פלילית, אבל הם אומרים, תעשה משהו.
למה לא מורים לו? אם מותחים ביקורת ומבינים שיש כאן משהו שלא צריך היה לעשות, אז למה לא? כלומר, זה נגמר בנו, תעשה משהו?
לא, בשלב הזה הם בעצם זורקים את הגדור אליו, והם אומרים לו, מורים לו לשקול לפתוח בבדיקה שהיא מה שנקרא בדיקה לפני חקירה פלילית. בדרך כלל ששופטי בגץ אומרים לך תשקול לעשות משהו, אתה יודע, זה מה שנקרא, אנחנו באים בטוב, בוא תיקח את זה על עצמך שאנחנו לא נכריח אותך לעשות את זה, כך זה בדרך שלנו. אבל נראה, מנדלבליט ביקש להגיב בעוד חודש אחרי החגים, וחיות, השופטת חיות לא נתנה לו, היא נתנה לו להגיב בעוד שבוע, כלומר בשבוע הבא הוא יצטרך להגיב מה הוא מחליט לעשות עם ההצעה הזאת של השופטים.
Okay.
נאמר, בדיקה כזאת, וכך גם אמרו נציגי הפרקליטות, היא לא פשוטה, מכיוון שיש הרבה אנשים בתוך המערכת, משטרה, פרקליטות, אותו תביעה, אולי
שמדליפים פוטנציאלים. אנחנו חייבים פשוט לסיים, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת, אבל כי זה מעניין, בטח נמשיך לעקוב, כי זה לא השורה התחתונה נאמרה כאן, כמו שאתה אומר, נתעל, בסדר?
בסדר,
חייבים
גמור.
לסיים, אבל תודה רבה ויום טוב.
יום טוב, להתראות.
נגיד מהי, רבי יצקוביץ', יואב אגסי, מיכאל אנקרמן, אורן אשתיבקר, גיא בזק, יוסי דודוב. נהיה כאן מחר, 8 בבוקר, והערב 10 דקות ל-5 ברשת 13. יום טוב, שלום, להתראות.